ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
בעמוד אחד תחת הכותרת נשמה יתרה לשבת ולארץ, זה כאין הקדמה או הסבר לשיחה על פרשת השבוע שלנו. אז נפתח בזה. בתורה כולה מופיע הפועל נפוש רק פעמיים, ובשני המקרים ביחס לשמירת שבת. לראשונה בא מושג בעניינה של השבת בשנת השמיטה, ובפרשת משפטים כתוב דבר ראשון החובה לשמירת שבת לשמירת השמיטה, שזה הדבר היותר כולל משבע שנים. ואחר כך כתוב וינפש בין המתחה והגר, ושש שנים תזרע את ארצך והשמית תשמטנה, ששת ימים תעשה מעשיך והיום השמית תשבות, למען ינוח שורך וחמורך וינפש בין המתחה והגר. וינפש, מה שאנחנו קוראים בשפה המודרנית נופש, שהוא יצא קצת לחופש. בפעם השנייה נזכר העניין בסופה של פרשת ושמרו, וביום השביעי שבת וינפש. עצם העובדה של השימוש במושג נופש בקשר לשבת, אז בהסברו של ניב זה שבת וינפש נאמרו דברים הרבה. ואילו ביחד למושג וינפש שבשמות חף ג' סתמו רוב המפרשים בדבריהם, ובאמת אין לי הסבר למה. דרך כלל אנחנו יודעים שאת המושג המיוחד או הבעייתי מפרשים בפעם הראשונה שהוא מופיע בתורה. אז היה צריך להיות כתוב שכל הדיבורים שמדברים מהנפש ידברו בפרשת משפטים, ולא ככה. נכון הוא, אמנם אונקלוס ויונתן דייקו שבפרשת ושמרו שמדברים על שבת והנפש, הקדוש ברוך הוא תרגמו ונח, וביחס למן העמה והגר תרגמו והנפש וישקוט. אז זה נעזור עכשיו למה החילוק בין זה לזה. על כל פנים הם הרגישו שיש הבדל בין נפוש שנאמר כלפי הקדוש ברוך הוא ובין נפוש שנאמר לגבי בעלי חיים. בעקבות חז"ל מדברים לנו על נשמה יתרה בשבת בראשית. כך אמרו חז"ל, נשמה יתרה נותן הקדוש ברוך הוא באדם ערב שבת, ולמוצאי שבת נוטלים אותה ממנו, שנאמר שבת וינפש. מכירים דרשת חז"ל שווי נפש, אז אז מתי באה ההנחה הזאת ווי נפש? היא באה במוצאי שבת. זאת אומרת, כשבא נשמה יתרה אתה עוד לא מרגיש בה חזק. מתי אתה מרגיש? ווי, כשהיא עומדת לעזוב את הגוף, אז אתה אומר אני מפסיד את הנשמה יתרה. בסדר, מה זה נשמה יתרה? זה סיפור בפני עצמו. אבל על כל פנים, על פי מדרש הכתוב בהינפש, יש לייחס עניין נשמה יתרה אף לענייני שביעית. זה כמובן חידוש גדול. הן לגבי שבתותיה. טוב, אז בשנת השמיטה כל שבת יש לה נשמה יתרה לא פחות מאשר יש לה כל יום, כל שש השנים. היסוד המיוחד מיותר שגם בימות החול של שנת השמיטה יש משהו עילוי לנשמה. והאמת היא זה בדיוק מה שאנחנו רוצים להסביר, אבל האמת היא למשל תיקון חצות, תיקון חצות זה זמן, זה תפילה, זה משהו שהוא מריח חורבני. לכן בימי מועד, בחול המועד, בימי חנוכה וכו' וכו', לא אומרים את כל תיקון חצות. יש הבדל בין תיקון רחל לתיקון לאה, שאחד יותר עצוב, השני יותר חגיגי. בשנת השמיטה, כל שנת השמיטה לא אומרים תיקון לאה, רק תיקון רחל. זאת אומרת, אני לא מבין בזה, אבל זאת אומרת שיש איזו חגיגיות גם בימות החול. אז זה לא סתם ש... בבקשה?
לא מתפילות הרגילות של המקובלים, בשנת השמיטה הם מצמצמים בעבר.
איך אתה אומר את זה משהו, שלא אומרים משהו?
לא ידוע לי, זה מעניין אם תבדוק.
איך אתה אומר?
כן.
הם לא...
לא אומרים מי רצה.
שאלתי, אמרו לי שזה הייתה מאוד גבוה שאין לנו השגה בזה, לכן לא
אומרים. אוקיי, אז זאת אומרת איך שלא נפרש, זאת אומרת שבשנת השמיטה ישנה איזו חגיגיות שפולשת גם לימות החול, והראיה מתיקון חצות, הראיה, אתה אומר ספירה, אתה אומר,
שמעתי
מהרב גט, אם תדע, זה חשוב לי, זאת אומרת, אני מחפש ראי, אני מרגיש את הדבר הזה ואני רוצה ראיות שיש חגיגיות מיוחדת גם בימות החול של שנת השמיטה. מה שמתחדש לנו פה, שיש נשמה יתרה, אין לגבי שבתותיה, אין לגבי ימות החול שלה. אשר לשבתות השמיטה, הרי שילובה של שמירת שבת בשמות פרק חב ג' בא להדגשת שמירתה. ואילו משמעו של הביטוי המיוחד והינפש בין המתחה והגר, אתם שמים לב שהמושג והינפש בין המתחה והגר נאמר בשנת השמיטה הכוללת ביחס לשבתות שבה. כי כך כתוב בתורה, בתורה כתוב השמיטי שמתנה, ואחר כך כתוב ששת ימים מעשר והיא נפש. זאת אומרת, אם המושג לנפש היה מופיע במקומות נוספים בתורה, נו, אבל כיוון שהוא מופיע רק ביחס לשבת המתייחס לשמיטה, זאת אומרת שיש משהו מיוחד באותה שבת, ששם יש גם נפש. איך ההסבר הוא? הוא כאילו אתה אומר שבשבתה של השביעית מצויה זכייה מיוחדת לנפש יתרה. זה עלה תוך כדי דיון בטקסט של התורה. לא הייתי מעיז לומר את זה, אבל כך עולה מדברי האלשיך. יש חתיכת האלשיך, בפירושו עולה בשמות. שמה תאמר, אני קורא מאלשיך, שמה תאמר אולי עשיתי כן. הקדוש ברוך הוא לצוות על המנוחה למען בני אדם היגיעים שש שנים בחרישה וזריעה, למען ינוחו שנה אחת בשבע, לא כן הוא, כי הנה זה להם לכולם כאחד היה צודק בשבת בראשית, כי ששת ימים בלבד תעשה מעשיך וביושבי תשבות ממלאכה. ואף גם זאת אין הכוונה רק על יסוד סוד השבת וקניין נפש יתרה מאיתו יתברך, ולא למען ינוח מגיע, כי הנה מה שכתוב למען ינוח הוא שוכה וחמוריך, אך בבין המתחה שחייב במצוות והגר אינו למען ינוח רק כדי שינפש, כי גם אליו יגיע או תגיע נפש יתרה בצד מה. וכל שכן אתה בן הישראלי שתקנת נפש יתרה שתקנה נפש יתרה וקדושה רבה ומנוחת הגוף הוא דבר הנמשך מעילה בתפל לדבר הזה. מה שאתה נער בשנת השמיטה זה דבר פשוט, אבל מהו היסוד הרוחני? היסוד הרוחני שהנשמה שלך מזדקחת, ואם כן גם בארץ הקדושה השביעית תחול בה רוח חדשה, רוח קדושה, קדושה בשנה השביעית כנודע ליהודיכם. אז הוא עוד פעם שולח אותנו יסודות קבליים שאכן יש בשנת השמיטה משהו רוחני שיש כל שש השנים רק בשבת. לא רע, לא רע. אז עכשיו בואו נראה, השפת אמת בנה פה יסוד. אקרא קודם את ההסבר של השפת אמת, אחר כך נראה את הטקסט שלו. דברי בעל שפת אמת בנויים על מספר הנחות. א', ההתיישבות האנושית על פני כדור הארץ היא בעלת משמעות רוחנית. בני אדם נקראו לכבוש את כדור הארץ, כבשוה, לא לטוב ורע, לשבת יצרה, מה שנקרא יישובו של עולם. הביטוי יישובו של עולם הוא כתוצאה מה שאמר ישעיהו, לשבת יצרה. ארץ ישראל היא התמצית של העולם, ולכן תוכנה הפנימי של ההתיישבות בה הוא רוחני ביותר. בכל העולם כולו יש צד של חיוב בעובדה שאתה מיישב את העולם. הקדוש ברוך הוא רצה עולם מיושב. בארץ ישראל יש לזה משמעות רוחנית יותר. מכאן הביטויים חבל ונחלה. בפשט פשוט, למה קוראים לחלקת ארץ חבל? כי היו מודדים בחבל. למה קוראים לזה נחלה? כי היו מודדים על ידי נחלים. כשיש לך אדמה ואין טאבו ואין קושנים ואין, אז היו קובעים שני חבל וחצי, מה שאנחנו היינו בילדים שיברים. אז יש מין ממדים שמודדים על פי חבלים. אז מדברים לכן חבל נחלתו. למה נחלה? כי הנחלה תחומה על ידי מיצרים, על ידי גבולות של נחלות. 40 צעדים מהנחל, 50 צעדים מהאורך, מהרוחב. חבל ונחלה בעיקרם, ביסודם, הם מושגים אחרים לגמרי. מכיוון שבעזרתם מודדים חלקים באדמה, אז אנחנו מדברים חבל נחלה. אז זאת אומרת שהמושג נחלה הוא מתמשך מנחל. כל דבר תחום. מה זה שבת קודשו? הנחילנו. הוא נתן לנו נחלה. לקחו נחלה, כמו נחלה של אדמה. אתה קובע על ידי נחל, כך גם יש לך זמן, בזמן, ביום כתוב מקום אחד, כן, הונחלתי לי ירחי שב. קיבלתי נחלה חודשים סתם. הימים שלי הם בלי תוכן. ירחי שב. כן, הונחלתי לי, קיבלתי כנחלה. אבל למושג למשל חבל יש גם הוראה של חבל פשוט. איפה היחס בין ההוראה הפשוטה לבין התוכן המושל שלה? זה מה שכתוב בשפת אמת. מכאן הביטויים חבל ונחלה. החבל כשם שהוא מקשר בין הדורות, יעקב חבל נחלתו. אז זאת אומרת שאתה מתייחס לשרשרת הדורות. שרשרת הדורות נבנית על ידי כך שיש חבל שמקשר ביניהם. כשם שהוא מקשר בין הדורות, כך הוא מקשר בין שמיים וארץ. דיינו, בין הבחינה הטריטוריאלית והרעיונית של ארץ ישראל. אז כשאתה מדבר שארץ ישראל חבל נחלתכם, כמו שהחבל מעצם הגדרתו מקשר דברים, אוגד אותם, כך אתה מתאגד עם יצירת הדורות. זאת אומרת, אתה באמת קשור לדבר הזה, כי כשאתה משתמש במושג קשור, זה לא רק בגלל החבל, אלא בגלל התוכן הרוחני שמקשר ביניכם. נחלה עניינה שטח מוגדר, ולכן נחלה בלי מיצרים הוא שטח בלי גבול. הרכבה הזאת, שטח בלתי גבולי, נשמע פרדוקסלי. אמת, זה נכון. אם אתה אומר שטח, אתה אומר דבר שיש לו תחומים. אתה אומר שטח בלתי גבולי, זה כמו אמרת שטח בלי שטח. רק אם היא נשארת בתחום החומר, אין החינמי. כשאתה משתמש על אדמה, כשאתה משתמש על במושגים של טאבו, אתה מוכרח לקבוע שטח מה יש לגבולים. אבל סוף משמעה, הממדים הרוחניים הבלתי סופיים, הגנוזים בנקודת הפגישה שבין החומר לרוח, אבן השתייה. איפה, כמובן, אנחנו מיד נראה איפה יש לנו את זה בפרשת שבוע. איפה יש בפרשת שבוע האידאה המופלאה הזאת ארץ ישראל מקופלת. הארץ אשר אתה שוכב עליה, אז מה שהיה קשה למדרש ורשי הביא את זה, כמה הארץ? מטר וחצי, יעקב היה שני מטר, נו. אז זה הארץ אשר אתה שוכב עליה לך את ננה? אמר רשי בעקבות חז"ל, שמלמד שהקדוש ברוך הוא קיפל את ארץ ישראל. זאת אומרת, לקפל את ארץ ישראל פה עושה דבר זה לפרוץ את המושג הטכני. ארץ ישראל יש לה יסוד רוחני, והיסוד הרוחני הזה הוא בר קיפול, והוא נמצא מתחת לגופו של יעקב, ומצד שני זה גם הארץ הזאת שטח בלתי גבולי, זה מושג ששייך לעולם הרוח. מכאן שכל הערכים, ואני לא זוכר מה כתוב פה, על כל פנים כל הערכים הללו הם קשורים ליסודות של הפגישה בין הגבולי לבלתי גבולי. מכאן מעמדה של ארץ ישראל הקרויה נחלת השם בבחינת המקום. מכאן מעמדה של השבת הקרויה נחלה, שבת קודשו הנחילנו בבחינת הזמן. אז כבר היה לנו כמה פעמים הזדמנות לראות שבשפה העברית הרעיון האיינשטייני הגדול של זמן ומקום שם דבר אחד שכתוב אותו כבר במערל, מועד. כשאתה אומר מועד אמרת זמן, ונועדתי לך, אבל זה גם מועל מועד, משכן זימנה. זאת אומרת, העובדה שיש מילה משותפת גם לזמן וגם למקום היא עדות לשוויון הפילוסופי שבדברים. וברור איפה הקשר בין שמירת שבת ובין נחלה בלי מצרים. כולנו מכירים מה שיש בפרשה, ופרצת ים אבקד מהצפון אבנגבר, דהיינו נחלה בלי, מה ששרים בזמירות, נחלת יעקב ירש בלי מצרים נחלה. היסוד הוא כתוב בישעיהו, ואכלתיך אם תשיב, אם תשיב משבת רגליך עשות לך, ואכלתיך נחלת יעקב אביך. אמרו חזל, לא כאברהם לא כיצחק, ליעקב שאין בו גבולות. מדברים, אתה מקבל טריטוריה בלי תחומים. למה? כי אתה שומר שבת שיש לה תחומים. הרי לך יסוד רעיוני המאגד את הזמן ואת המקום בצורה עמוקה מאוד, כי אחרת מה פירוש שנותנים לך שכר על דבר שבכלל לא שייך לשכר? למה לשמירת שבת שהיא פונקציה של זמן נותנים לך נחלה בלי גבול, שיתנו לך או אורך ימים, שיתנו לך משהו מעין הדבר, למה אין דבר אחר? אלא זה אותו דבר, מפני שזמן ומקום הם דבר אחד. כדי לספוג ערכים אלה נזקק האדם לכלים מתאימים. כליו המוגבלים והמצומצמים לא יעמדו בפני העוצמה הבלתי מצמצמת, ולכן הוענקה לו הנשמה יתרה שאף היא בלתי מוגבלת בלי מיצרים. בייסבר פחץ וסרנר, ראש ישיבת חברון, שאשתו הביאה מהחנות איזה מכשיר חשמלי ארוז, וכרגיל יש בתוכו הוראות ליצרן וכו' וכו'. הוא התחיל לרקוד, יש הקדוש ברוך הוא בעולם. שאלו אותו מה יש, ואתם ראיתם, הביא המכשיר, אז הצמידו לו הוראות שימוש. המכשיר הוא מיוחד, צריכים לתת לו הוראות שימוש. הקדוש ברוך הוא שלח בני אדם לעולם, הוא נתן להם הוראות שימוש, זה התורה. התורה אומרת לבני אדם מה הם צריכים לעשות. גם זה הוא גם ניסח. כל המצוות שיש לה בתורה, ההנחה הבסיסית היא שאדם במבנה נפשו תואם, הוא יכול לשבת בסוכה, הוא יכול לבנות מעקה. יש רק מצווה אחת שלצורך קיומה הוא צריך מיוחד, נשמה יתרה. נשמה יתרה זה כלי שבעזרתו אתה יכול לשמור את השבת. למה? כי בלי זה אתה לא יכול, כי זה גדול מהממדים הרגילים. נשמה יתרה מעידה על המהות הרוחנית של השבת, שנתנו לה כלי מיוחד שבעזרתו אתה יכול לשמור את השבת. לכן הוענקה לו נשמה יתרה שאף היא בלתי מוגבלת בלי מיצרים. יתרונה על פני נשמת החולין רוחניותה הצרופה, ומכאן סגולתה לפרוץ את מגבלות הגוף החומרי. אז מה אומר הרעיון של נשמה יתרה? כדי לשמור את השבת אתה צריך כלים בלתי קונבנציונליים, ולכן אתה בלתי קונבנציונלי בזה שאתה פורץ את גבולות צפון ונגבה וכו', ואין היא משתעבדת למגבלות הזמן והמקום. מכאן שהחירות שהוא מושג שהורתו ולידתו בעולם הבלתי מוגבל. מה זה חירות? חופש. אין לו מיצרים, אין לו מגבלות. מה הפשט שבת זכר ליציאת מצרים? כי מה קיבלנו ביציאת מצרים? קיבלנו ביציאת מצרים חירות. למה שבת היא זכר ליציאת מצרים? כי שבת היא עושה אותך חופשי, היא מנתקת אותך מכל מיני מסגרות, היא מאפשרת לך לשוט במרחב. זה נשמה יתרה, זה היסוד שלו, אין לך מגבלות של זמן. מכאן שהחירות שהוא מושג שהורתו ולידתו בעולם הבלתי מוגבל הוא בית הולדתה של הנשמה יתרה, לכן שבת זכר לחירות של יציאת מצרים, היא המולדת של הנשמה יתרה. כשם שהדבר אמור לגבי מי ששולט בזמן, כך הוא לגבי מי ששולט על הארץ ולגבי העם היושב על הארץ. וכאן ההברקה של השפת אמת. יש פסוק בישעיהו, נותן נשמה לעם עליה. זאת אומרת, בני אדם שמסתובבים על הארץ הזאת, על הארץ הזאת נותן נשמה, ולפני זה אין לו נשמה, הוא בן אדם. התשובה, יש לו נשמה של חוץ לארץ, יש לו נשמה שהיא מוגבלת. לבוא לארץ ישראל מקבלים נשמה יתרה. מתי ארץ ישראל בא לידי ביטוי? בשמיטה. עד נמצא, אמר השפת אמת, ראיה שיש נשמה יתרה לשמיטה, כי לעם עליה, העם שיושב בארץ ישראל על הארץ הזאת נותן נשמה לעם עליה. לא להשתבד לטבע הקרקע, להתנתק מהעבדות לשדה. יש פסוק בקהלת, מלך לשדה נאבד, והפירוש הפשוט הוא מלך ראש הקודקוד, אין לו שום בעיה, אין לו בעיה, קח ממנו את הפרוסת לחם, קח ממנו את העגבנייה, הוא כבר לא מלך, הוא ישכב לך. זאת אומרת, המלך גם הוא עבד לאדמה, המלך האנושי זקוק לאדמה. אז זאת אומרת, גם הוא לא בן חורין, כי גם הוא זקוק לאדמה הזאת. מלך היא עניינה של השביעית. ברגע שאת אומר, רק רגע, אני יכול לחיות גם אם אני לא זורע, הראיה שאני חוגג את השמיטה, הקדוש ברוך הוא נותן לי לפני זה, נותן לי לאחרי זה, אבל אני מראה שיש אפשרות להתנתק מן התלות באדמה. העם היושב על אדמת השביעית בארץ המשמרת השביעית הוא עם בן חורין. וכאן שוב עברי כשפת אמת עם פסוק בקהלת, אשרך ארץ שמלכך בן חורין. אז הפסוק בפשטו בקהלת מראה לך קואליציה, הוא חתום בהסכמים, הוא מוגבל, זה יבטיח לו ככה, זה יבטיח לזה, הוא אוי ובוי למלך שהוא לא בן חורין, כולם משתעבדים לו. אותה ארץ, אותה טריטוריה שיש עליה מישהו שהוא בן חורין, אשריה שעל הארץ הזאת. אבל הארץ הזאת היא בת חורין רק בשנת השמיטה. שנת השמיטה מראה שגם השיעבוד לדבר הבסיסי ביותר, ללחם, לאדמה, גם השיבוד הזה פוקע בשנת השביעית. עובדי אדמת ארץ ישראל המתהלכים בקומת החירות הזקופה, המאותרים בנשמה יתרה אחת לשבוע ביום השביעי, ונעשים נתינים בממלכת הרוח הבלתי מוגבלת, שבעתיים נזקפת קומתם בבוא שנת השבע השביעית, מהלכים הם על אדמת הארץ כבני חורין, בעלי נשמה יתרה, בלשון השפת אמת, שולטים על המעשים, לבטלם בעבור יועיל ברך, ובן חורין בזה שהוא לא תלוי בשום דבר. הסיפור המפורסם שכבר סלסלנו בו, אותו מלך שחלה והרפואה שלו הייתה בזה שיתנו לו כותונה של אדם מאושר, וחיפשו וחיפשו, וכשמצאו את אותו אדם אמר, אני לא נותן את הכותונת כי אין לי. להיות תלוי בכותונת זה גם כן שיעבוד. מוסכמות חברתיות, באדם וחווה היו ערומים, בלי תלות בלבושים, באחת תפרו להם עלי תאנה. זאת אומרת, באיזה מקום שהוא, להיות בן חורין לחלוטין, זה היסוד הגדול של החירות שלו. ובשביעית אתה מתקרב למושג הזה שאתה לא תלוי גם בדברים היותר בסיסיים. שבעתיים ושבעים ושבעה תעמיק חירותם, תתפשט נחלתם, תגדל ותתרחב נשמתם בימי שבתה של השביעית. עכשיו בואו נראה איך זה כתוב בשפת אמת בקטעים שלפנינו. בכוח קבלת התורה תקנו בני ישראל הארץ, שעל זה נברא האדם לעשות יישוב בעולם, כמו שנאמר, לא תוהו ברא לשבת יצרה, וכן כתיב וכבשוה, שהאדם נברא לכבוש הארץ לתקנה, לצאת מתוהו ובוהו לידי יישוב. זאת אומרת, אותו יסוד שאנחנו קראו בפי חזק יישובו של עולם, זה חלק מן המצווה. בן נוח ששבת חייו מיתה, מה יש? בני אדם נבראו לעבוד. יהודי בשבת גם עובד, זה ראינו כבר באותו דברי רש"י, שמה מה היה העולם חסר מנוחה, באה שבת באה מנוחה. אבל גוי שאין לו את הדבר הזה, פרסית, מה אתה לא עובד? אלא אם כן אתה אומר שהוא נח כדי שיהיה לו יותר כוח לעבוד. אז גם כן בני אדם נבראו בשביל ליצור, נגמר. וגולת הכותרת של היצירה זה ליישב את העולם. והנה ארץ ישראל הוא יסוד כל הארץ, ובה נמצא התיקון להעלות הארץ להתחבר לשמיים. הוא ודאי יושפע מהבורת הגדול של הקוצקר, השמיים שמיים לשם, והארץ נתן לבני אדם, כדי שישו מהארץ שמיים. יעשו מהארץ שמיים. זאת אומרת, אין פה הפרדה של שמיים וארץ. וזה לשם. הוא נתן לבני אדם ארץ, ממנה יעלו כדי להביא את השמיים אל הארץ. ולא על חינם יתבעו האבות לנחול את הארץ. הוא כתיב, לך אתן ארץ כנען, חבל נחלתכם. מה פתאום? כי יש התקשרות לשורש, בעזרת החבל, החבל כמו שאמרנו, ההוראה הבסיסית שלו, זה מימדים שבעזרתם אתה מודד את השטח, אבל אתה גם, החבל הזה קשור באיזה נקודה שאתה בעזרתו עולה אל הקשר העליון. ארץ ישראל סתים וגליה, ארץ ישראל יש בדבר סתום ויש בדבר גלוי. אתה רואה אותה בגלוי, אבל יש לה גם סתום. וכן כתיב, אל הארץ אשר הרקע. מה, 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 מה הוא צריך להראות לו? הוא יבוא לארץ הזו. מה זה אשר הרקע? אני עוד אראה לך. אם כן, אם אתה צריך להמתין עד שתראה את הארץ, יש בו דבר סתר, יש בו דבר שהוא מכוסה, שהוא נסתר, יש בו דבר סתום. כי בחוכמה יסד ארץ, וארץ ישראל מקום מיוחד להתקשר בשורש העליון. וכשבני ישראל נתיישבו בארץ, כי אחרי שהאבות ראו את הארץ ובני ישראל באו אליה, קיבלו כוח הנשמה שלמעלה, וכן כתיב נותן נשמה לעם עליה. זאת אומרת, הוא למד פשט בנבואת ישעיהו שלהסתובב בארץ ישראל זה לזכות בתנאים מיוחדים של עולם רוחני. אדר בארץ ישראל אמרו חז"ל, כאילו עובד אלוה. ומה אומר דוד? כי גרשוני מי יסתפר. במה? בנחלת השם, בנחל. וכמו כן, בזמנים שבתות וימים טובים נקראים נחלה, כמו שנאמר, ושבת קודשו הנחילנו, ויש בו גם כן נשמה יתרה. אז באמת, שפת אמת ברח פה מבעיה. הבעיה דווקא נידונת מהבחינה ההלכתית. מה קורה בימים טובים? למה אנחנו מבדילים בשבת על בשמים? כי ויה והנפש, אתה צריך משהו להחזיק את הנשמה יתרה, אז למה לא מבדילים בבשמים במוצאי יום טוב? אז יש מי שאומר שבמוצאי, אין באמת נשמה יתרה ביום טוב, הוא לא קיבל את זה, זה הרשב"ם בפסחים. ואז הוא אומר, נשמה יתרה של שבת אתה לא שותף בה, קיבלת אותה מלמעלה, קיבלת אותה מלמעלה, כמו שקיבלת כך היא הלכה. אז כשהיא הולכת אתה רוצה להחזיק אותה במצאות הבשמים, אבל ביום טוב נשמה יתרה של יום טוב נשארה אצל האדם. בבקשה? כיוון ששבת מקור קדושתה על ידי הקדוש ברוך הוא, אז ממילא גם הוא לוקח אותה. אבל יום טוב אנחנו מקדש ישראל והזמנים, יש ליום טוב צד אנושי, דבר שאתה עמל בו מגיע לך ממנו. כמה פעמים שמעתי מהרב הוטנר שהיה אומר ביידיש מדוברת, איך עבר עליך החג? ברור שעבר, עבר, זאת אומרת שצריך לא נשאר, לא ככה. איך נתווסף לך חג? זאת אומרת, ההנחה היא שעולמו הרוחני של האדם בנוי סך הכל מימים טובים שעברו עליו. כדי לקרב את הדבר להבנה, אני אקח דוגמה. אנחנו יודעים היום למדוד גילו של עץ על פי הטבעות. כל שנה נוספת לו טבעת. בעולמו הרוחני של האדם כל חג, כל פסח, כל חנוכה, נוסף משהו. סך הכל של עולמו הרוחני של האדם, זה הימים טובים שעברו עליו, אז הוא לא צריך בשמים. אז הוא אומר, הנשמה יתרה היא גם ביום טוב, וביום טוב היא נשארת לאדם. וכמו כן, אז הוא אמר, אם אתה מדבר על שבתות ואתה מדבר על ימים טובים, בוא נדבר על המהלך הגדול בשמיטים ויובלות. שהנחה היא שגם בשמיטה יש עולם רוחני מסוים שבא על האדם והוא הנשמה היתרה. בזוהר איתה בפסוק נותן נשמה לעם עליה ורוח להולכים בה, פירוש המתהלכים בארץ הגשמית אין להם רק רוח, ואותם שהם עליה, דהיינו שהם שולטים על הארץ, להם יש נשמה, אין שם. וכמו גם בשבת, שמבטלים כל המעשים אליו יתברך, וזה החירות והמנוחה שאדם שולט על המעשים להבטלם בעבורם יתברך, אז זוכים לנשמה יתרה. הוא גם אמר לך, מה זה נשמה יתרה? נשמה יתרה זה הקופסה השחורה הרוחנית. דבר שאתה לא יכול לפגוע בו. אם אתה באמת מרגיש או מתכונן להרגיש בשבת שאתה לא אכפת לך במעשה, אתה על זה, אתה שולט עליו, אז אתה מקבל את הנשמה היתרה. בעיקר בקטע צריך להפוך את העמוד, שבתה הרי שבת לשם, אמרו חז"ל, כשם שנאמר בשבת בראשית כך נאמר גם בשמיטה, כמו דשבת עדות בינו ובין בני ישראל, ויורדת בו נשמה יתרה, והוא זכר ליציאת מצרים שנעשו בני חורין, ויכולים לקבל נשמה יתרה שהיא בחינת נחלה בלי מיצרים, כמו כאן ארץ ישראל נגדרת נחלה בלי מיצרים, ובשמיטה מקבל את הארץ בחינת נשמה יתרה, ושמיטה עדות על ארץ ישראל שנעשה נחלת השם. ועל זה נאמר אשריך ארץ שמלכך בן חורין. דיינו החופש והיא התלות במגבלות האנושיות היא למעשה היסוד הגדול של הנשמה היתרה. אם אנחנו מקבלים את ההנחות האלה, אז עכשיו בואו נפנה בעמוד הבא לפרשת השבוע. מיוחדת היא הבטחת הארץ שניתנה ליעקב, כך כתוב בגמרא, לא כאברהם שקראו שכתוב בו קום יתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה. הנחת היסוד שיש לארץ אורך, כי הרי אברהם הלך, נניח אברהם קיים את מה שאמרו לו, הוא הלך לארץ בגבול, בנקודה מסוימת הוא חזר כי נגמר האורך, הוא לא הלך לו עד ערערת ולא עד יוון ולא הלך במצרים עד ליבריה או עד טנג'יר, יש לו אורך רוחב. לא כי יצחק שקראו בו, כתוב בו לך אתן, לזרחה אתן את כל ארצות האל. האל זה מילה מסיימת, הדברים הללו הנמצאים כאן. לעומתם הובטח ליעקב ופרצת ימה וקדמה וצפון ונגבה. ייחודו זה של יעקב נתנו חז"ל לעניין שבת. כשאתה קורא את הגמרא הזאת כמו שהיא, זה קשור רק לעניין גבולות של ארץ ישראל, ואתה אומר לארץ ישראל, יעקב כתוב פרצת, ולא כתוב עד איפה, עולר ותפרוץ, עולר ותפרוץ. עצם הפריצה אומרת כיבוש של שטחים חדשים, אז באיזה מקום שהוא זה לא מוגבל. הוא בהסתמך
יעקב הוא היחידי
שמגביל, זה קרבות שאנחנו רוצים לומר. כאן נהיה דרך, כאן כל פרדוקס. היופי הוא שאתה מאמת את שני מאמרי חז"ל, מיד נגיע לזה. הוא בהסתמך על נבואת ישעיהו, וקראת על השבת עונג, אז תתענג על השם, ואכלתיך נחלת יעקב אביך. וכמובן, מה השאלה? למה רק נחלת יעקב? למה לא נחלה של אברהם? למה לא נחלה של יצחק? אז מה אמרו? אמרו, אם אתה תשמור שבת ותתענג בשבת, אז תקבל את נחלת יעקב אביך. אז דווקא כאן בא הכינוי נחלת יעקב. לכן דרשו חז"ל, כל המענג את השבת נותנים לו נחלה בלי מיצרים. זה היסוד של הפיוט, נחלת יעקב ירש בלי מיצרים נחלה. הפייטן פה פשוט לקח את הגמרא הזאת על הפסוקים, היה קשה לו, למה דווקא יעקב? הייתה קושיה בסדר, אבל ישעיהו כבר פסק, ישעיהו פסק נחלת יעקב, זה מי ששומר את השבת. למה דווקא את יעקב? במילים אחרות, זה דרשה שישעיהו דרש. זאת אומרת, כתוב בתורה שמירת שבת, כתוב בתורה פריצה של יעקב, אמרו מי שעושה את זה מגיע אל את זה, אז ישעיהו כבר דרש בזה, ועל סמר זה אמרו חז"ל מה שאמרו, כולל גם את הפייטנות. בהבנתה של תלות זו בין שמירת שבת ועינוגה לבין מתן שכרה בבחינת יעקב נאמרו כמה וכמה הסברים, ואתם יכולים לראות בסוגריים הסברים ארוכים מאוד מאז הגמרות, מאז הראשונים ואחרונים, חסידות וספרים נוספים, בהם פרשו למה דווקא זה. לפי העולה מדבר בעל שפת אמת, יש לזיקה זו משמעות מיוחדת בשבתותיה של שנת השמיטה. עניינה של הנשמה יתרה שהיא בחינת נחלה בלי מיצרים. כל נשמה היא בלי מיצרים. הנשמה מעצם הגדרתה זה מושג רוחני, ומושג רוחני לא יחולו עליו מגבלות החומר. נשמה יתרה, זאת אומרת זה שפיץ שמשפיץ, זאת אומרת זה נשמה שהיא יש לה משהו יתר על הנשמה הרגילה. היה יהודי אחד שכתב פירוש על חיי אדם והביא אותו לקבל הסכמה, אבל חיי אדם כתב כמה ספרים. הוא כתב ספר חוכמת אדם, כתב פירוש לזה בשם נשמת אדם, ופירוש נוסף בשם בינת אדם. המסניך ראה שזה לא הכי הכי, אז הוא כתב, המחבר הזה אין לו לא חוכמת אדם ולא בינת אדם, והיה טוב אם לא היה לו לא חיי אדם ולא נשמת אדם. בסדר, אז מרח אותו. הנשמה יתרה זה משהו יתר על הנשמה שיש לו. ואם הנשמה הרגילה היא בלי מגבלות, נשמה יתרה היא ודאי שאין לה שום, המגבלות לא מתייחסות אליה. עניינה של הנשמה יתרה שהיא מכינת נחלה מצרים, ובוודאי כוונתו של השפת אמת, על פי מה שהגדיר רש"י. איך רש"י הגדיר? נשמה יתרה, אמר רש"י, רוחב לב למנוחה ולשמחה ולהיות פתוח לרווחה, ויוכל וישתה ואין נפשו קצה עליו. למה אתה? אני כבר סביע. הסביע זה פונקציה פיזיקלית. אבל אם אתה, רב צבי יהודה היה באורח החיים האישי שלו ספרטני מאוד. היו שנים שהוא היה מסתגף מאוד, היו שנים שהוא היה צם קיצר. אביו מפעם לפעם היה מרגיש את זה. הוא סיפר לי שפעם הוא הזדמן באונייה עם הדבר אברהם, הרב של קובנה, שנהרג על קידוש השם בשואה האחרונה, הרב רום שפירה. הוא היה חבר של אבא שלו מוולוז'ין, יחד איתו היה במשלחת לאמריקה. אז הוא ראה שרב צבי יהודה לא כל כך אוכל, אז אמר לו, מה זה צריכים לאכול? אז אמר רב צבי יהודה, דייתא דגברא רבא לא נדרנא, אני מה שהחלטתי לא לאכול, זה לא מתוך הנחה שאתה לא תתנגד, אם אתה מתנגד אני אוכל. אמר לו, לא, אני לא רוצה שתשתמש בי. זה פשוט זה סיפר לי בהגברוכה, ובזה שמעתי. בשבת הוא היה אוכל פרס. ישב אצלו בחור אחד, ואמר לו, אין לי תאבון. אמר פשוט, בשבת אוכלים בגלל תאבון? בשבת אוכלים בגלל נשמה יתרה. ככה הוא היה אוכל בננה, מה שאחותו הייתה מכינה לו. ואני ראיתי, כמעט וכלום לא. בשבת זה היה הנהגה אחרת לגמרי. על עצמו. זאת אומרת, אבל בשבת ברוך הזה, פעם הוא היה אורח שלי בשבת, אז הוא אכל. אני חושב שעל הרבי מלילו מספרים, שגם כן היה סגה, הסבא שלה הנוכחי, היה יהודי סגפן וכו' וכו'. כשהיה בא לקבר רחל, היה לפני זה מזמין מנה אדונה, והיה יושב והיה מרבית סעודה גדולה. שאלו אותו מה זה? הוא אומר, הדבר הראשון שאמא שואלת, איך אתה נראה? אז אני רוצה שרחל תראה אותי שאני נראה טוב שאכלתי. כמובן זה הדימוי, כמו שרב חיים שמולבס, ראש הישיבה במיר, היה לו עסק שלם עם הקברים אחרי ששת הימים. קיצר, היה לו עסק אחרי ששת הימים שנפתחו מקומות, היה הולך לכל מקום.
קברים?
בקברים, בקבר רחל, במערת המכפלה. קיצר, הוא הגיע פעם לקבר רחל, וזה היה אחרי שש בערב, ואז היה סגור. אז הוא נעמד על יד החלון והתחיל להגיד תהילים. אז שאלו אותו רב חיים מה זה, אז הוא אומר, אמא שומעת שהילד צועק גם מהרחוב. אגב, הוא בעצמו מספר שהוא טייל בנחל קדרון, והתקרבתי ליד אבשלום ואמרתי שם תהילים. אז ראיתי שהמלווים אותי, מה יד אבשלום? יש אגב איזה אגדת עם, לא יודע כמה היא נכונה, זה לא אבשלום, אבל אגדת עם, כי זה בית מבית בית שני, יש שם עמוד, כולם רואים אותו, עמוד מתוך הכיפה. האגדה מספרת שבראש העמוד הזה היה יד. יד אבשלום. לאן נעלמה היד? כשנפוליון עבר פה, אז היד הזאת מרדה באביה, הוציא אקדח וירה והוריד את היד. כך מספרת האגדה הירושלמית, למרות שנפוליון לא עבר פה.
בירושלים.
כולל גם עבור שהוא אמר, שהוא עבור העממי, שהוא עבר פה בליל תשעה באב, וראה יהודים בוכים על יד הקודש, שאל מה זה? אז אמרו לו שבית המקדש שלך, הוא אומר, עם שבוכה על בית שנהרס לפני 2000 שנה, הוא ישוב למקום הזה. וורט נפוליוני שנפוליון לא אמר, אבל...
וואו, זה דווקא לא צריך בירושלים, זה יכול להיות בקונסיסט לואר בפריז.
אבל אני מספר לך מה שהאגדה הירושלמית... אני אומר לך סיפור, ואתה מזה מקשה לי היסטוריה. אבל הכל פנים אז שאלו את רב חיים מה להגיד תהילים על יד יד אבשלום בן שמרד באביו. אז הוא אומר דווקא מה כתוב דוד אבשלום מרד בו, ואף על פי כן מה אמר דוד, בני בני אבשלום מי יתן מותי תחתיך. אמרתי לקדוש ברוך הוא, אנחנו באמת לא התנהגנו בסדר, אבל לא יותר גרוע מאבשלום, והוא אמר בני בני, תגיד גם אתה בני בני. הרגשה יפה ביסודות הללו. על כל פנים, אני הגעתי לזה מהרבי מלילוב שהיה אוכל טוב לפני הכניסה לקבר רחל. זאת אומרת, לאכול בלי מגבלות של חומר, זה היסוד של נשמה יותר. עוד גוגל, מה, מה, מה? איך אפשר שלא? על כל פנים, זה מה שאמר רש"י. למעלה זו זכייה בנשמה יתרה הגיעו בני ישראל כשנעשו בני חורין ביציאתם ממצרים, שהרי עצם היציאה מעבדות לחירות משמעו סילוק מעצורים ומיצרים ויציאה למרחבים בלתי מוגבלים. היחס בין השבת ליציאת מצרים, זכר ליציאת מצרים, הוא שמאפשר את קבלת הנשמה יתרה בשבת. זה מיני ובי. זאת אומרת, נשמה יתרה אתה יכול לקבל רק כשאתה בלתי מוגבל. חשדתי בך שאתה מביא לי. תודה רבה. סליחה. תודה. ככל התהליך והחיזיון הזה המתייחס לשבת, כך הוא עניינה של ארץ ישראל בשנה השביעית. ארץ ישראל נקראת נחלה בלי מיצרים, כמו שנאמר בנחלת יעקב, הארץ אשר אתה שוכב ופרצת, שלפי שזכה, כך כתוב בשפת אמת, שלפי שזכה בנקודת הפנימיות של ארץ ישראל שמשם מושתת העולם, ובוודאי כוונתו לקיפולה של ארץ ישראל תחתיו. אתם רואים את העומק של הדבר. מתי אמרו ליעקב ופרצת? מתי אמרו לו שאין לך מגבלות? בזמן שכל ארץ ישראל הייתה מקופלת תחתיו. זאת אומרת, אם הארץ היא במצב כזה שאפשר לקפל אותה, שאפשר לתמצת אותה, שאפשר למקד אותה, אז גם את הנשמה שלך אפשר למקד. אז אם אתה שוכב על ארץ שהיא מקופלת, אבל היא יכולה גם להתמתח. גם הנשמה שלך מקופלת בשבת, אבל היא יכולה להתמתח. כשכל מציאות המקום אינה תופסת מקום. מה זאת אומרת שארץ ישראל מקופלת על תו? כי הרי היא תופסת שטח, אבל אם היא מתקפלת, אז היא לא תופסת שטח, אז היא מצטמצמת. אז אזי בהבטחה הוא פרצת שאינה מוגבלת במקום. זאת אומרת, המחשבה החזלית היא באה כאילו לענות לפשט. מה כתוב? הארץ אשר אתה שוכב עליה. אז כמה אתה שוכב? 2 מטר, פחות, יותר. זאת אומרת שיש אפשרות שכל המקום יצטמצם בתחתיך. אם הארץ יכולה להצטמצם בתחתיך, אז אתה יכול לקבל ארץ בלתי מוגבלת. כמו שהיא יכולה להתקפל, ככה היא יכולה להתרחב, וכמו שהיא יכולה להתקפל למינימום, ככה היא יכולה להתרחב למקסימום, וההתרחבות של מקסימום, זה ההופרצת. זאת אומרת, ברכת ההופרצת היא לא דבר נספח לארץ אשר תחתיך, היא פשוט תוצאה של אותה מחשבה. אם אתה פורץ את גבולות המקום, אז ממילא אין לך מגבלות של מקום, שארץ ישראל לא תהיה תחומה בתחומים. זה כמובן קשור למה שאתה אמרת, ובעזרת השם זה כבר נדבר בשבוע הבא. כי מה קרה? שמירת שבת נאמרה ביעקב, כתוב בפרשה הבאה, ויחן את פני העיר. יעקב עשה תחומים לשבת, אז פלפלו כבר מפלפלים למה הוא עשה את זה, כדי שבניו יוכלו להיות איתו בכל מיני סיפורים כאלה. עוד פעם השאלה הגדולה, דחו ונעלה אל בית אלוקי יעקב, היו שואלים אותנו, רעיון אוניברסלי כזה מגיע לאברהם, אבא המון גויים, אברהם קראו הר, הר בולט, הר שולט על השטח, כל הגויים כולם רואים את ההר. יצחק קראו שדה, אין לו מיצרים, אין לו גבולות. אז לא כתוב נעלה אל בית אלוהי יצחק, לא נעלה אל בית אלוהי אברהם. בית אלוהים, מה כתוב ביעקב הפרשה שלנו? האבן הזאת יהיה בית אלוהים. בית מעצם הגדרתו הוא תחום, בית מעצם הגדרתו הוא סגור, אי אפשר להיכנס סתם לבית. אז הבית הזה הוא דווקא הופך להיות בית של... והלכו ואמרו גויים רבים, הלכו ונעלה אל בית אלוקי יעקב. כמובן שהתשובה היא עמוקה ופשוטה כאחת. כשאתה בהר, אתה פרוץ. אין לך תחומים. אתה לא יכול... מי שיש לו דלת אמות אישיות, יכול לכבוש את העולם כולו. יעקב מדגים את ה... את ה... את הבנייה האישית שלו. יעקב מדגים את... הוא בנה בית. בנה בית יכול ללכת מחוץ לעולם. מי שאין לו, לא יכול לעשות את כל הדברים. לכן היא נחלה בלי מצרים. ובשמיטה, שהיא עדות על ארץ ישראל שנעשתה נחלת השם. ועל זה נאמר, אשריך ארץ שמלכך בן חורין. אז יש לזה כמה משמעויות גם מונרכיות. מלך שהוא לא תלוי בשום דבר. אבל כאן הוא אמר לא. אם הארץ הזאת היא בת חורין, אז גם האנשים עליה מקבל את הארץ בחינת נשמה יתרה. מכאן הכינוי ארץ טובה ורחבה בחינת נחלה בלי מצרים. ארץ טובה ורחבה, בלי גבולות. אז מה המסקנה? נחלה בלי מצרים. טוב, בזוגריים כתבתי, על בחינת המקום הבלתי גבולים יסודם שבעלי תשובה מזרו של יעקב. זה רומז ל... כבר דיברנו כמה פעמים, שאחד מההסברים העמוקים לאיסור נעילת הסנדל ביום הכיפורים, שהעולם כולו הופך לקדוש. מה שבית המקדש כל השנה כולה, יום הכיפורים הקדושה מתפשטת בכל. אומר המוישה חגיז, היהודים ילכו בנעליים על הארץ הקדושה, הארץ כולה היא קדושה. אבל זה נמשך רק 26 שעות של יום הכיפורים. מה קורה במוצא יום הכיפורים? במוצא יום הכיפורים אתה יוצא לחולין. לא יוצא לחולין, אתה בורח לסוכה. הצמידות של סוכה ויום הכיפורים, מה שהעולם כולו ביום הכיפורים, הסוכה בדלת עמותיה. לכן הבנייה של הסוכה היא הטריטוריה הקדושה. ולכן... מקום שבעלי תשובה עומדים, אמר השפת אמת, אנחנו תמיד מפרשים מקום בהוראה של מדרגה, ממלא מקום. אמר השפת אמת מקום כפשוטו, המקום זה הסוכה. הסוכה זה מקום שבעלי תשובה כי יצאו מיום הכיפורים וכל הקדושה מצטמצמת ומצטנפת בתוך הדפנות של הסוכה. החוט המשולש של קריאת התורה בהבטחת ופרצת, שקוראים בשבת ופרצת, שנשמת השבת המתפרסת ומתפרצת, ושל גבולות ארץ החירות המתפרסים ומתפשטים, מתרחב ועולר בלי מיצרים. כל שבת כולה בלי מיצרים, כל שמיטה בלי מיצרים. כשבאה השבת של פרשת וייצא, אגב יש לה דבר, אחד מן הדברים המיוחדים, אין בה שום פרשה פתוחה וסתומה. כל הפרשיות חוץ מפרשת מקץ בוייצא, יש להבדיל בין, להתבונן בין פרשה לפרשה, סתומה, פתוחה, איך שלא לפרש. פרשת וייצא בנשימה אחת, מההתחלה עד הסוף. אז יש כמה הסברים לתופעה הזאת. אם כבר לצאת לחוץ לארץ, לעשות זה מהר, לא להשתעות, לצאת, אבל מיד יוצאים מהארץ, כך גם הועיל המקשה, וייצא יעקב מבאר שבע, צדיק בעיר, הוא עוד דאוזיה, יצא מן העיר, אני לא מן העיר, היה גם יצחק, יצחק נשאר בבאר שבע. אומרים לך, הבדנית, צדיק עיוור, הוא לא משפיע על האחרים, הוא לא נחשב. אז הוא לא זיו ולא הוד, כי הוא לא יכול להשפיע על האחרים, אז עם אלי יצא יעקב, אבל יצא יעקב, ובבת אחת אתה גם מסיים, מחניים. הוא חזר לארץ ישראל, אז המעגל נסגר. שבת שלום.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.